טוב, אז שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו עצרנו אתמול בהלכה ד' כשהרמב״ם התחיל לתאר את המעבר לתפילות הקבע מהתפילה דאורייתא, שאפשר לחוש שהוא מזדהה איתה, מהסיבה שהתפילה, איך שהיא מעוצבת מדאורייתא, היא מבטאת בצורה הטובה ביותר את המונח עבודה שבלב, שכן היא לא נעשית מכוח חובה חיצונית שהטילו לאדם, היא לא מתחייבת מכוח זמן, היא נותנת לאדם את היכולת לבטא את רגשותיו הדתיים. אני רוצה כמה הערות קצרות בשולי הדברים שראינו עד עכשיו, ואז אנחנו נתקדם. ראשית, רציתי להדגיש שהדגש על התפילה היסודית כעבודה שבלב, היא מדגישה בעיקר את תפילת היחיד. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים בפרק הזה, נבחן את זה גם בהמשך היום, שאנחנו נעסוק בתפילות הקבע שחכמים קבעו אותם, הפרק הזה הוא ביסודו של דבר מתאר תפילות יחיד, וזו התפילה היסודית שהרמב"ם מתאר אותה, שהיא תואמת יותר את המונח עבודה שבלב מאשר תפילת הציבור. שכן תפילת הציבור, היות והיא רוצה לאגד כמה אנשים יחד, מטבע הדברים, התפילה הזאת היא צריכה להיות בעלת סממנים יותר קבועים, שמשותפים יותר לכולם, ועל כן בולט ברמב״ם שעיקר התפילה אצלו, המושג הבסיסי, שהוא מושג פנימי של עבודה שבלב, זו תפילת היחיד. שנית, שרון שאלה אותי לגבי המבנה של התפילה דאורייתא שראינו אתמול, שבולט ברמב״ם שהוא משמר את המבנה של השבח, בקשה והודיה. והשאלה ששרון שאלה הוא שלכאורה כשאנחנו מעיינים בתפילות בתנ״ך, אנחנו לא תמיד מוצאים את המבנה הזה. והיינו מצפים שבמידה הוא מדובר במבנה יסודי שהוא מן התורה, שנמצא אותו בתורה באופן קבוע. אז כתבתי לה שאין לי מענה כל כך טוב לשאלה, ובכל זאת אני אשתף אתכם בכמה הרהורים סביב השאלה הזאת. דומני גם כשמעיינים ברמב״ם, דיברנו על זה אתמול, שעיקר התפילה היא בקשה, אלא שעוטפים את הבקשה בשבח כדברי הקדמה ובהודיה כדברי פרידה. עכשיו, אם אני מציג את זה כך, באופן הזה, אז אולי יש פה מענה מסוים לשאלה, שכן, לו כל חלק היה עומד בזכות עצמו, והתפילה הייתה מבנה משולש, אז איך אפשר למצוא מתפלל בתנ״ך שלא עומד בדרישות האלה? אבל אם אנחנו אומרים לעצמנו שאחד מהחלקים האלו הוא העיקר, והחלקים האחרים הם אלה שהם מלווים אותו, הם עוטפים אותו, אז ממילא יש מקום באמת למצוא בתנ״ך בעיקר את החלק העיקרי, ואני מניח שהרמב״ם היה אומר, אכן עטפו את זה במעטפות הראויות, אמרו דברי שם, רק שהתורה לא מתארת את זה. כן, וכך תפילת משה, כל נער רפא נא לה, תפילה הכי קצרה בהיסטוריה, אולי הרמב״ם היה אומר לנו שהיה בזה גם לפני כן הוא אמר איזה דברי שבע, אני לא יודע, כן? אבל ברגע שאני ממקד את העיקר בחלק אחד בבקשה, אני לא צריך להתפלא שזה מה שאני אמצא בעיקר בתפילות מקראיות. קצת לא יודע. אוקיי, שדבר נוסף, זה התלבטנו אתמול בהלכה ד' שאנחנו כבר עוברים לתיאור של המעבר מתפילה דאורייתא לתפילה דרבנן. כן, וכאן ראינו שהרמב״ם תולה את זה בנסיבות היסטוריות. הנסיבות הן גלות בית ראשון שהביא לכך שישראל התערבו באומות אחרות ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותם הבנים התבלבלה שפתם והשפה שלהם הייתה מעורבת מלשונות הרבה. הרמב"ם מפרש את הפסוק, ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים מדבר יהודית, לא כמו רש"י שפרש שהכוונה שחצי מהעם מדבר אשדודית, אלא הרמב"ם פרש שחצי מאוצר המילים שלהם הוא אשדודית. כן, וכאן כמה דברים בשולי הדברים שנאמרו אתמול. ראשית, עצם ההצמדות של הרמב״ם להסבר היסטורי. למיתו של דבר, ראינו אתמול שמה שאולי הוא מנסה לומר הוא שהשיטה היסודית של התפילה כעבודה שבלב היה קשה לממש אותה.
אבל אז יש בעיה, ככה גם רצינו אתמול לפרש פה יחד. אולי הרמב"ם אמר שאיזושהי בעיה או איזשהו קושי עם תיאור שכזה, שכן הוא מניח שהשיטה שנקבעה מראש היא שיטה שלא ניתנת למימוש. וכאן מעלה עולה שאלה פשוטה. אז מי שנתן את השיטה? קדוש ברוך הוא, כן? למה הוא מראש נותן שיטה שהיא שיטה שלא מוצלחת? וכן, כאן נכנס ההסבר ההיסטורי, שהרמב״ם במשנה תורה די ממעט בהסברים היסטוריים, למרות שיש כמה תיאורים היסטוריים במשנה תורה, אבל הוא מאוד אוהב הסברים היסטוריים במורה הנבוכים, בחלק ג', בחלק שם שעוסק בטעמי המצוות. וההסבר ההיסטורי בעצם אומר שהשיטה לכשעצמה היא שיטה, שיטה מצוינת, השיטה עובדת, אפשר להתפלל בצורה הזאת, רק מה, נכנסו גורמים חיצוניים, הגורם שהוא מזכיר כאן הוא גורם עגלות, והגורם הזה הוא גורם שגרם לכך שאנשים בגלל חולשתם לא הצליחו לממש, אבל זה לא שיש פגם בשיטה מראש. וזה יתרון ההסבר ההיסטורי מבחינה פנומנולוגית, על פני הסבר שבא ואומר, טוב, מראש זה שיטה בעייתית, כי ההסבר ההיסטורי הזה מאפשר לקיים את יעילות השיטה, יחד עם זה שהוא מסביר על מה ולמה החכמים בחרו בעצם להציע לנו תפילה שמרחיקה אותנו מעבודה שבלב. מה שכדאי להוסיף על הדברים שלמדנו אתמול, זה לקצת לעמוד על חשיבות השפה, לא רק ככלי להעברת מסרים, לא רק ככלי כדי שיבינו אותי, אלא כמבט תרבותי וכביטוי למהותו של האדם. כן, זו מחלוקת עתיקה בין חוקרי הלשון, דיברנו על זה כאן, מי שהיה בלכות קריאת שמה, זוכר מומי, דיברנו על מחלוקת הרמב״ם והרייבד, האם צריך לדקדק באדם שקורא קריאת שמה בלשון תרגום, אם הוא צריך לדקדק בה. ואז קצת עלה השאלה הזאת, האם תרגום הוא פירוש והוא עניין הסכמי, מבינים מה אתה רוצה לומר, רואים, אפשר לדבר על שפה מהותית. עכשיו, כל מי שלמד שפות פעם או תרבויות אחרות יודע עד כמה עניין השפה הוא מהותי להכרת התרבות. יש מילים שהן מביאות תפיסות תרבותיות מסוימות. זה לא לשווא שהחלק מהתחייה הלאומית שלנו, היה ויכוח גדול האם הוא יכלול גם תחייה של שפה והכריע ידם של אלו שדגלו בזה. כנגד, היה ויכוח ענק בטכניון, שהקימו אותו. הם ילמדו שם בשפה המדעית של אותו זמן שהייתה...
גרמנית.
גרמנית, כן. ככה, כל ספרי אדריכלות כתובים בגרמנית, למה ללמוד בעברית?
מונחים עד היום משתמשים בגרמנית.
עד היום, כן. אוקיי, הנה, כן. אתה מהנדס?
לא.
לא, אתה יודע.
מכיר.
אוקיי. כן, הנה, מומי מכיר לנו, כן? אז השאלות האלה הן שאלות גדולות, לכן על רקע זה נראה כשהוא מתאר את בלבול השפה, הוא לא רק מתאר בעיה באוצר המילים או בצירופי המילים, אלא בעצם מתאר בעיה תרבותית, בעיה עמוקה מבחינת זהותם כיהודים. דיינו, כשהם נולדים להם בנים בארצות הגויים, הם מתערבבים בתרבויות האחרות, בעיה לא רק שהם מדברים יוונית ומערבבים פרסית עם עברית, אלא הם סופגים לתוכם גם ערכים של התרבות הפרסית, הם סופגים לתוכם ערכים של התרבות היוונית. כלומר, יש פה ירידה רוחנית כללית שהשפה היא רק מבע של הירידה הזאת, והירידה הזאת אנחנו ניסינו להבין אתמול שהרמב"ם מתאר אותה לכאורה כבעיה טכנית, מה בדיוק טיבה? וכאן נצביע שני דברים. ראשית, קודם כל, בהמשך לדברים המפורשים המבוארים ברמב״ם עצמו, שעה שהרמב״ם מדבר שלא יכלו להגיד שבחי הקדוש ברוך הוא, לשאול חפציו בלשון הקודש עד שיערב עמה לשונות אחרות. אז על רקע הדברים שנאמרו עכשיו נאמר, הקוצר הלשון הוא לא רק קוצר לשון כי קשה להם להתבטא בשפה העברית, אלא יש להם קוצר לשון רוחני. דיינו, כשאנחנו באים לאנשים ברמה רוחנית כזאת ואומרים להם, תעבדו את השם, איך תעבדו את השם? איך כתב הרמב״ם בהלכה ג', כותב הרמב״ם כפי יוכלו בכל עת שירצה. אנשים שהרוחניות שלהם היא ברמה גבוהה, אנשים שחיים בתודעה של נוכחות שכינה בחיים שלהם, אנשים, בואו נחזור לרמב״ם, שחיים בבית ראשון, ויש בית שיש בו שכינה, ויש בו קורבנות, ויש קשר ברור בינם לבין הקדוש ברוך הוא, אז גם מי שלא נמצא בבית המקדש, לא נמצא במקום אחר, הרעיון הדתי הוא נוכח בו, אז הוא יודע לדבר אותו, אבל מי שתרבותו השתבשה, הוא נעשה אילג לא רק באוצר המילים שלו, אלא הוא גם נעשה אילג מבחינה רוחנית, ואולי הדברים האלה תמונים בשורש דברי הרמב״ם. ומעבר לזה אני אוסיף, שהערנו אתמול, זה עלה פה מבין החבורה, שאפשר להתפלל בכל לשון. אז כאן אני רק אפנה את תשומת הלב לשני דברים. ראשית, הגמרא וסוטה בדף למד ג' עמוד א', שהיא באה לנמק למה אפשר להתפלל בכל לשון, אומרת הגמרא, אני מקריא, תפילה רחמי כל היחיד באי מצלי. וכאן אני מזכיר את הדברים שראינו אתמול על רחמי. ראינו שרחמי מופיע בגמרא כהסבר למה נשים חייבות להתפלל, ראינו שרחמי מופיע בגמרא כהסבר אפשרי לאפשרות להתפלל בכל זמן בכל עת, ורחמי גם מהווה הנימוק ליכולת להתפלל בכל לשון. יחד עם זאת, הגמרא שם שואלת, ותפילה בכל לשון? ואמר רב יהודה לעולם, אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, אז יש שפה שאי אפשר להתפלל בה, מתרצת הגמרא, לא קשיא הא ביחיד הא בציבור. ועל זה אומר הרמב"ם בפירוש המשנה בסוטה, פרק ז' משנה א', והתפילה תחנון ומתחנן אדם בכל לשון, במה דברים אמורים בציבור, אבל היחיד ישתדל מאוד שלא יתפלל להשם אלא בלשון עברי. מה לדעתכם ההסבר וההבדל? סליחה? היית אומר הפוך, למה?
כיוון שציבור צריך להשתדל ביחד לדבר עברית, ובבית אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
הערה טובה, נו, אז בכל זאת עכשיו תנסה להסביר. למה חשב הרמב״ם שיש הבדל בין היחיד לבין הציבור? או מה זה אומר על העברית? בוא נשאל את השאלה הבאה. למה חשוב לדבר בעברית שהציבור מתגבר על זה?
אולי בגלל שבציבור לפעמים נמצאים אנשים שלא יודעים עברית. לא, אז הפוך.
אתה הולך בכיוון דומה למה שאמרת קודם. קודם אמרת בדברים שהרב אוליצקי החכים אותנו כשלמדנו קריאת שמה בכל לשון, אז גם עסקנו בזה. לא יודע אם אתה זוכר, הרב אוליצקי אז העיר בשיעור שהיות וכל היהודים בכל התפוצות מתפללים בעברית, אז כל יהודי מכל גולה שהיא יכול להתפלל בכל בית כנסת שהוא נכנס. אבל תחשוב שבהונגריה היו מתפללים בהונגרית, ובגרמניה בגרמנית, אז מגיע יהודי מארץ אחרת לא יכול להתפלל. אז העברית, היתרון שלה, שהיא השפה של כל היהודים, נכון? עכשיו אתה באת ואמרת הפוך, אנחנו רוצים ללכד את הציבור. אני מדבר כרגע על הציבור שנמצא בכל בית כנסת, ולא כולם יודעים עברית, אז צריך ללכת על המחנה המשותף, סליחה, הנמוך שלהם. זאת גם אפשרות, כן? אבל עדיין, מה אנחנו צריכים לשאול? שאלה אחרת, והיא, אז למה היחיד חשוב שיתפלל עברית? לפני רגע דיברנו על רחמי, אז למה ביחיד עדיף בכל זאת להתפלל בעברית?
אולי שלהם, כמו תגונה, הוא לא מדבר על זה רמב"ם, זה כדור. אני אומר, עכשיו הקודם, שכל מילה זה פצצת
המציד. כן. כאילו, הכל פה... קודם כל, אומר לנו רואי, כי יש סגולה על השפה העברית, כן? וצריך להגיד יותר מזה. הרי מה זה תפילה? תפילה זה עבודה של בלב. אתה עומד לפני המלך, הרמב"ם מתאר את זה בפרק ד'. באיזה שפה אתה מדבר עם המלך?
בשפה של המלך.
פעם חשבו, במקומות מסוימים, שהתורה ניתנה ביידיש. אתם יודעים את זה? כן. לאמא שלי יש קרוב משפחה, שהיום הוא ראש ישיבה חרדי מפורסם, שלא מפורסם, לא יודע, בשבילי הוא מפורסם, כן? וכשהוא היה נער, גדל בארצות הברית, לא ידע יידיש. וכשהגיע בר מצווה, אמרו לו שהוא צריך לדרוש, ודורשים ביידיש, עכשיו הוא לא ידע מילה ביידיש. אז מה, ילמדו אותו עכשיו קורס ביידיש? אז לימדו אותו לדקלם דרשה ביידיש בלי שהוא הבין אף מילה ממה שהוא אומר. והוא בא להגיד את הדרשה, והתיישב מולו... דוד שלו, סבא שלי, עליו השלום הרב, למי שזוכר את הרב, הרגל הייתה ככה, והוא היה תמיד, מי מדבר מולו, כן, איזה מתח היה, כן? והבחור הזה באמצע הדרשה פתאום התחיל, אמא שלו נתנה לו כוס, הוא הקי, נגב את הפה והמשיך את הדרשה עד הסוף ביידיש. ומה העניין? צריך לדבר עבודה של הקדש יידיש, כן? אז, כלומר, כשיחיד מתפלל, אני אומר את זה בצורה הבאה, אנחנו נדבר על זה הרבה. תפילה צריכה מתי, נדבר על זה בפרקים הבאים. כלומר, כל אחד יכול לגשת ולמלך לדבר איתו איך שבא לו. ומצד אחד זה תלוי אולי בשאלה של אבינו מלכנו. אם זה אבינו, אז התשובה היא אולי, כן? אם זה מלכנו, זה סדרי טקס. מה, אתה, המלך הוא חבר שלך? פעם גם האבא לא היה חבר שלך, אבל המלך מה, הוא חבר שלך? וכאן נאמר דבר פשוט, חלק מהסדרי התפילה או המטר להתפלל זה שאתה מדבר בשפה הרשמית שאיתה בה מדברים אל המלך. הציבור אולי לא זקוקים לעברית, כי מה המטר של הציבור להתפלל? עצם העובדה שעברית קרותה לציבור עם הקדוש ברוך הוא. אז אני לא יודע אם זה לגמרי מסביר את הדבר הזה, אבל דבר אחד ברור, שעכשיו שאני חוזר לפרק הזה, שהוא פרק שקודם הזכרתי, שהוא עיקרו מדבר על תפילת היחיד. עבודה שבלב בהגדרה היא תפילת היחיד. והרמב"ם אומר בפירוש המשנה בסוטה שהיחיד צריך להקפיד, להשתדל, להתפלל בעברית. אז אני מבין עכשיו יותר את מה שהוא כותב, שהאי היכולת לדבר בעברית היוותה בעיה ביכולת להתפלל. כן, העלגות...
הוא בטח מתכוון למי שיודע עברית.
סליחה?
הוא בטח מתכוון למי שיודע עברית.
הוא מדבר על תופעה שחלק ידעו, חלק לא ידעו.
אז מי שהוא...
כלומר הוא מתאר, לפני זה, בגלל שהלשון שלהם הייתה מעורבת, אז כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו ולהגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערב עם הלשונות אחרות, זה יכול להיות, אני חוזר ומסכם, בסדר? או כל יופי יכול להיות שזה בעיה שהרעיונות או הדברים שהוא מבקש עליהם מעורבבים עם תרבויות זרות. הוא כבר, הילדות שלו קצת נפגמה. אז זה יכול להיות באמת בעיה בעברית. שהרמב"ם חשב שהיחיד צריך להתפלל בעברית. זה גם יכול להיות שזה לא זורם לו. מה הכוונה שאתה מחבר לשונות? יש לך איזה בלבול מסוים. האם באמת אתה יכול בכוחות עצמך להיות רהוט, אם אתה יכול לבחור את המילים? כל מקרה, מה שהרמב"ם מתאר הוא בעצם לסכם שהשיטה של התפילה דאורייתא, שהיא עבודה שבלב בצורה המהותית, השיטה הזאת בסיבות היסטוריות של גלות, של ערבוב התרבויות, עלה הסרטון, ואז באה עזרא, כיוון שראה עזרא עובד דינו כך, מה הם עשו? ועכשיו אנחנו חוזרים לקרוא בהלכה ד', עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. שלוש ראשונות שבח להשם, ושלוש האחרונות הודיה. עכשיו תראו איזה הגדרה יפה לאמצעיות. ואמצעיות יש בהם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם. כאן אומר הרמב"ם, אני מסתכל על הבקשות, על היחידה האמצעית של תפילת העמידה, 12 הברכות של הבקשה, 13, כן? כאן יש לנו צירוף שזה אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם. כבר עמד חוקר התפילה ידוע, פרופסור עזרא פליישר, שכתב לא מעט על תפילה, חלק מהדברים שלו לא עולים בקנה אחד עם תיאורי הרמב"ם, אולי אני אתייחס לזה בהמשך, לא חושב שהיום, אבל ניגע בזה. הוא עמד על כך שאם אני לוקח את 12 הברכות האמצעיות של תפילת העמידה, הן מתחלקות לשתי חטיבות של 6 ו-6. המבנה של תפילת 18 הוא 3, 6, 6 ו-3. ואם אני מסתכל מה חותך, מה חוצה את הברכות, זה מאוד פשוט. 6 הבקשות הראשונות הן בקשות של היחיד, ושש הבקשות האחרונות הן בקשות של הציבור. הקו עובר בין ברכת פרנסה ברך עלינו לבין תקרא בשופר גדול. בשש הברכות של היחיד אני מבקש על דת, אני מבקש על מצבי הרוחני תשובה, אני מבקש על כפרה על חטאים שלי, אני מבקש על גאולה, זו הברכה היחידה שלא לגמרי מסתדרת, כן?
גאולת היחיד.
יש שתי ברכות של גאולה.
הברכה האחרונה זה גם...
יש גואל ישראל וגאל ישראל. אני מבקש על רפואה ואני מבקש על פרנסה. סליחה?
בוק,
הוא גם אומר על זה. אבל אלו, אם נחשוב לרגע, אלו צרכי האדם המרכזיים. האדם מבקש על חייו הרוחניים, האדם מבקש על הבריאות שלו, כולנו רוצים להתפלל על בריאות. כן, בית הכנסת פה, מי שבורח לחולה זה כמו מעמד דתי, באמת, אנשים עומדים דום, כן. אנשים מבקשים על הפרנסה שלהם, כלומר, יש כאן את צרכי היחיד המרכזיים, ואז חז"ל לימדו אותנו גם, שיהודי צריך להיות מחובר בכל נימי נפשו למצבו של עם ישראל כעם. לכן מבקשים על קיבוץ גלויות, על חזרה של שופטי ישראל, ברכת ולמינים, מבקשים על הצדיקים, על מנהיגי העדה, מבקשים שעם ישראל יהיו בתוכם דמויות הוד, דמויות רוחניות מובילות, מבקשים על ירושלים, המלכות בית דוד, וברכת שמע קולנו שהיא סוג שהיא יופפת את כולם יחד, זה תפילה על התפילה. אבל אמר פה כבר יטרים את פליישר והרבון שנים, שהוא מתאר שיש פה חפצי איש ואיש לצורכי הציבור. ומה שאמר גם אומר זה דבר נוסף. בתפילת היחיד, במצב דאורייתא, אז על מה אדם מבקש? על מה שהוא מרגיש שהוא זקוק לו באותו זמן. אבל ברגע שאני רוצה לעשות תפילה סטנדרטית, שאני מציע לכולם אותה תפילה, אני עומד בפני קושי באמת גדול. מה הקושי שאני עומד בפניו? איך אני באמת מציע אותה תפילה לכולם? זה צריך X, זה צריך Y, זה היום צריך A, זה צריך B. אז אומר הרמב"ם, הפתרון שחכמים עשו היה לזהות את תחומי החיים המרכזיים של האדם ולהציע לכולם לומר את כולם בכל תפילה, ואז זה שהיום צריך רפואה יכוון יותר ברפאנו, זה שהיום יש לו בעיות בעבודה, יש לו בעיות פרנסה, יכוון יותר בפרנסה. אני אזכיר מאוד בקצרה, אולי בעזרת השם פעם זה דרשה תשובה, אז אני לא אגיד לך על כל הדרשה עכשיו, ורק אני אגיד בקצרה שדומני שזה גם מה שעומד מאחורי הווידוי של יום הכיפורים, שאומרים אותו באלף בית. אני לא חושב שכל אחד בקהל עשה על כל ה-22 אלף בית, ועוד אומרים את זה, כל הגזר, השם עוד אומר את זה בעל חטא, עוד שניים לכל אחד. אז זה יותר נראה לי כמו שכל אחד מוזמן לסרוק את החיים שלו. דיינו, זה אבות החטאים של האדם דרך השימוש בזרקור המקיף שנקרא דרך השפה. אני בשפה מחסה, אני חושב מה יכול להיות באלף, מה יכול להיות בבית, אבל זה לא נראה לי באמת שכל אחד ואחד בהכרח טוען שהוא אכן עשה את כל אחד מהדברים האלו. וגם זה שמתוודים הרבה פעמים יום הכיפורים, למה כל כך הרבה וידועים? פעם אחת תעשה מכה טובה על החזה, תתחרד, מספיק. למה כמה פעמים? כי אם מדובר בפעולת סריקה, אז אולי בוידוי הראשון ידבר אליי הבית, אולי בוידוי השני ידבר אליי ההי, אולי כלומר, יכול להיות שאני בתודעה כזאת, שככל שאני סורק עוד, אני אמצא עוד משהו, ועם זאת, מי שיעיין בוידויים, בספרות התנאים, נגיד בתוספתא, זה ברור שהיה שם וידוי אישי. כל אחד היה מתוודא על מה שהוא זכר שהוא עשה. ויש שם מעבר כמעט דומה למה שהרמב"ם מתאר, מוידוי אישי לוידוי של סריקה, שאני לוקח אבות החטאים. אני אגיד לכם משהו ששמעתי מאבא זכרונו לברכה, זה 3-4 שנים לפני שהוא נפטר, הוא פנה אליי ואמר לי, אני אסביר לך למה התפילה שלי ביום הכיפורים מתארכת משנה לשנה. שאני מתוודא שאני לא ידעתי שזה כך, כי אני לא הרבה שנים, כבר לא התפללתי לידו הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות הייתי מתפלל בישיבה, איפה שהייתי מלמד, אז לא הייתי לידו. אבל אני אסביר לך, יש מחלוקת בתנאים, אם צריך להתוודות רק על החטאים של השנה החולפת, כי כל החטאים של השנים הקודמות התכפרו בימי הכיפורים הקודמים, או האם צריך להתוודות על החטאים של
כל השנים.
אז הוא אמר, אני אוחז באותה שיטה, אז ככה כשאני מתפלל ביום הכיפורים, אני מעביר את כל חיי, אז ככל שיש יותר שנים, לוקח יותר זמן. אז זה ממש הווידוי של הסריקה, אבל ממש מדוקדקת, כן? אז הרמב"ם פה מתאר איך עושים תפילה סטנדרטית, ועדיין כל אחד יכול למצוא את הביטוי של עבודה שבלב שלו. התשובה היא, אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם. ואז למה אני מגיע? מה התוצאה? כדי שיהיו ארוחות בפי הכל, וילמדו אותם. אז אני מגיע ליכולת של כולם להתפלל, ותהיה תפילת אלו האלגים תפילה שלמה כתפילת בעל הלשון הצחה. ובפני עניין זה תקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל, כדי שיהיה כל עניין ברכה ערוך בפי העילג. שזה דבר שאנחנו גם מכירים אותו בספרות חז"ל, ואולי הרמב״ם מסתמך על זה, והוא גם נשאר על זה, הרצון שעבודת השם לא תהיה אזוטרית ורק לצדיקים, אלא שתהיה אקסוטרית היינו לכולם. זה קצת מחזיר אותנו לפרשת קורח. ומה קורח טען? כי כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? מי שרוצה לעיין קצת בתחום הזה, סבי הרב בחיבורו ויקשתי משם, יש לו שם התייחסות לקורח. שם הוא אומר, הרב הרי היה דילקטיקן, הוא אומר, קורח צדק בזה שכל העדה כולם קדושים, כי עבודת השם, החוויה הדתית צריכה להיות לכולם. יחד עם זאת, הרב אומר, עדיין יש דמויות דתיות יותר עמוקות, והדמויות האלה הן דמויות שמגיעות לעומקים גדולים יותר. אבל היה חשוב לחז"ל שהדת לא שייכת רק לצדיקים, והדת לא שייכת רק לרבונים. הדת היא של כולם, כולם יכולים לגשת לקדוש ברוך הוא. יש פה משהו דמוקרטי. אני מפנה לעוד מקום בכתבי הרב. באיש ההלכה יש לרב התקפה מוחצת על תורת הצדיק של החסידים, שמניחה שאתה מתפלל באמצעות מתווך. והרב מדבר על כמה זה חשוב שיש לכל אדם גישה ישירה לקדוש ברוך הוא. מצד שני, לא כל אדם יודע. והרמב"ם פה מתאר, ואני אומר, אולי המקור לזה זה, המשנה, זה התיאור במשנה בביקורים. שם המשנה אומרת, הרי אדם צריך להביא ביקורים ולקרוא את המקרא ביקורים. אז מה הם ראו? שיש כאלו שהם לא יודעים לקרוא, ממש התופעה של הרמב"ם, ולכן הם נמנעו מלהביא ביקורים. תקנו, שבהתחלה תקנו, שמי שיודע יקרא בעצמו, ומי שלא יודע, הכהן יגיד. גם יתביישו, למה? כי אז יודעים אם אתה יודע או לא יודע, כן? עד שתקנו, שהכהן תמיד יקרא ויוציא ידי חובה את הקורא, כדי שכולם יבואו. כלומר, היה חשוב לחז"ל שכולם יהיו שותפים בעבודת השם, בכניסה למקדש. אפשר לראות ביטויים מאוד עזים של הרעיון הדמוקרטי הזה, האקסוטרי הזה, ברגלים, שעה של חז"ל היה חשוב לפתוח את שערי המקדש לכולם, כל ישראל חברים, כל מי שלומד את המשניות סוכה, מרגיש התיאורים, איך המים מגיעים מהשילוח, ואיך הערבות מגיעות ממוצא, זה כאילו לחבר בין המקדש לבין איזה רדיוס שסביבו, שהוא חלק מהתהלוכות האלה, תהלוכות שפותחות את שערי המקדש, הם לכאורה של הכהנים, ואתה לא עובר גבול מסוים, זה לפתוח אותם, כן? ומתארים איך מפשילים את הפרוכת, מראים להם את הקרובים, כן? וכאן הרמב"ם מבטא, כאן זה חשוב שכל יהודי יוכל להתפלל בכוחות עצמו, המחיר שמשלמים מהו? תפילה סטנדרטית. אבל כמה הדבר הזה יש לו גם רווח, וכמה הדבר הזה חשוב. כן, ועד כאן הרמב"ם מטפל בעניין הסטנדרטי הראשון של התפילה, שזה המאפיין הראשון של תפילות הקבע, שהוא הנוסח.
אפשר שאלה?
בטח.
אם ככה, זו התפילה האחרונה שעושים שלום לא במקומה. כי אם אנחנו אומרים שהסוף זה הודעה, שים שלום זה שוב בקשה של ציבור.
אתה נוגע בשאלה גדולה, והיא האם באמת שלושת האחרונות נכון לכנות אותן הודעה? לכאורה, רק ברכת מודים. ברכת רצה זה לא ברכת הודיה, אתה מודה על משהו. אתה מתפלל על השבת העבודה לירושלים. שים שלום זה הודיה, למה זה נקרא הודיה? אני אפנה אותך לאחי הרב משה, כתב על זה מאמר, לא על זה, אבל בתוך המאמר הוא מתייחס, וגם ידידי מנחם קאץ, שהוא חוקר תלמוד מהזוויות שלו, שניהם הגיעו לאותו רעיון. וזה ששלושת האחרונות זה אולי מתאה לי כל הם הודיה, למרות שהרמב״ם עשה את זה, נכון יותר לראות אותה כחטיבת הסיום של התפילה שכוללת בתוכה כמה רכיבים. והרעיון המרכזי ששניהם מפתחים הוא שבעצם הסיום של תפילת העמידה הוא במודים, והטוב שמך הולך נהיה להודות.
הברכה השנייה היא גם הודעה, בכל החיים ידעו חסר.
זה נכון, אבל היא חלק ממנה, היא חלק ממנה. כלומר, ההודעה היא הצורה להיפרד מהמלך, והיא הצורה, היא באמת מסיימת את תפילת העמידה, ולכן גם קוראים לכל החטיבה הודעה, כי זה הלב שלו, ואז מה מגיע? שהתפילה הסתיימה, אמרנו ב-18 ברכות. ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. אז מה מגיע? ברכת כהנים. הקדוש ברוך הוא שולח את כהנה, ומה הכהנים אומרים לנו? אתם אמרתם 18 פעם ברוך אתה השם, אז עכשיו מה אנחנו אומרים בשמו? יברכך השם וישמרך. ועיקר ברכת שים שלום הוא תפילה שברכת הכהנים תתקבל. היא ברכה על ברכת הכהנים. הראיה העיקרית מהראשונים שאחי הרב משה רצה להבין זה שיטת המהר"ם מרוטנברג שמובא בהגאות מימוניות, שאם החזן הוא כהן והוא נושא כפיו, אז אדם אחר מקריא את ברכת כהנים, אז אותו אדם גם אומר את ברכת שים שלום. ככה מופיע במהר"ם מרוטנברג.
הייתי בקבר שלו.
כן, יפה. אין
בערבים ברכת
כהנים שלום. פה. שם, אז לכן מה הנוסח האשכנז שאין ברכת כהנים מה אומרים? אומרים שלום רב? כי באמת מרגישים, עכשיו ברכת שים שלום, כל מי שמעיין בה, גם רואה שהיא פנויה במבנה חייסתי, היא מדברת עם ברכת כהנים. שים שלום כנגד וישם לך שלום. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כנגד יאר השם פניו אליך ויחונקה. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. פה זה נוסח שלנו, אשכנז. כנגד ברכך השם וישמרך. זה נושא ארוך, אבל הוא גם נוגע להבנת מקום ברכת כהנים בתפילה. ברכת כהנים אמור להיות גם בסוף התפילה, וגם אמור להיות מענה לתפילה. למה הבעיה של התפילה? אנחנו מדברים בחד סטרי. איפה התשובה? שמעתי פעם לפרופסור גרוסמן, אולי שמישהו פעם שמע עליו, ומעט אצלו, היסטוריון של תקופת הראשונים. יודעים חוש הומור. הוא סיפר שהוא בילה תקופה, היה לו איזה שבתון באוקספורד. והוא יושב בספרייה, ועם לאה בכל מיני צלבים וצלמים, חיפש מקום להתפלל מנחה. אז איפה אפשר למצוא מקום שנקי מצלמים שאפשר להתפלל? בתא טלפון. פעם, לפני שהיה סלולר, היו תאי טלפון אמיתיים, עוד באנגליה, עם הדלת. אז הוא היה נכנס לתא הטלפון, סוגר את הדלת, מתפלל, אלא מה, הוא חשב שבחוץ יש לו איש מאוק לו, אז יפריעו לו. אז הוא היה אומר בכל רם שתי ברוכות, אתה קדוש, נשמע כולנו. אז יום אחד הוא גומר להתפלל, פותח את הדלת, עומד בחוץ יהודי עם כיפה, הוא אומר לו, נו, בצד השני של הקו, ענו לך? אז זו באמת שאלת השאלות של התפילה, אבל זו עבודה שמוטלת עלינו כיום. העבודה שלנו היא לדרוש את השם, היא לפנות אל השם. ההד של המענה של הקדוש ברוך הוא לתפילה שלנו זה ברכת כהנים. בחנניה ברכה שאומר